רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום לכם, אוכל ישראל, אני גיל חובב, מיד מתחילים.
הפרק בחסות פרויקט X, הכשרה מעשית לנדלן ויזמות. בשבע השנים האחרונות ליווה אייל הנדלן הבינלאומי רוברט שמין למעלה מ-1,000 בוגרים של פרויקט X במסע אל הצלחה עסקית בעולם הנדלן. תוכנית ההכשרה של פרויקט X תגרום גם לכם להפסיק לדבר על יזמות ולקפוץ למים העמוקים. אתם מוזמנים לאירוע היכרות מיוחד, שם תפגשו את צוות ההדרכה ובוגרי התוכנית ואפילו תוכלו לחוות התנסות מעשית. פרויקט X, פרויקט ההכשרה היוקרתי של רוברט שמין. להרשמה, חפשו את הבאנר של פרויקט X באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, runlevin.com, ואל תשכחו לספר שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה.
גיל חובב הוא אוכל ישראל, עם המלצות על מסעדות שוות ועם מתכונים שכדאי לבשל עכשיו.
שלום, אנחנו באוכל ישראל, אני גיל חובב, אנחנו בפודקאסט שמדבר על כל מה שכיף לאכול, הן בחוץ והן בבית בבישול עצמי. לפני שמתחילים אני מזכיר, לא צריך לרשום שום דבר, כל הכתובות, שעות הפתיחה, המתכונים, אפילו תמונות של המתכונים, הכל נמצא באתר שלי, foodspy.co.il, foodspy.co.il. עכשיו, להתרווח ולהאזין. תנו לי לא לחדש לכם. אנחנו לא מפסיקים ללמוד. כל שבוע, כל יום, אני מוצא את עצמי לומד דבר חדש, והנה מה שלמדתי השבוע. עליתי אלמונית, נהג חמוד, תימני, ישר נקשרת בינינו שיחה בין, שנקשרת בין תימנים, ישר אנחנו מקטרים על זה שאנחנו בכלל לא קמצנים, וסתם מעלילים עלינו שאנחנו קמצנים. אתם יודעים, פעם לא מזמן הייתי בהרצאה, הרציתי בירוחם, ולא אמרו לי שזה באירוע שהוא מוקדש כולו לקהילה התימנית, לעדה התימנית. כל האולם היה תימנים, וגם המנחה היה תימני, וכשהוא הציג אותי, אז עוד קודם הוא התבדח קצת על תימנים, ואמר לקהל, אתם יודעים, אנחנו התימנים שאומרים עלינו שאנחנו קמצנים, ישר, כל האולם, 500 תימנים צועקים עליו, לא קמצנים, חסכנים, חסכנים, אנחנו עדה חסכנית. אז הנה אני עולה על מונית עם נהג חסכן תימני, ואנחנו מדברים על אבא שלך משה חובב, כן, אבא שלי משה חובב, אמא שלך ראומה אלדר, לא, זו דודה שלי, רק אחותו של אבא שלי, לא אמא שלי וכו' וכו'. הוא מגיעים לדבר על מסעדות, והוא בין היתר מזכיר את הישראלית בשעריים. אני מסתכל, אני אומר לו, מי זאת? אז אמר לי, זאת לא זאת, זה זה, זאת, זה מסעדה. קוראים לה הישראלית, והיא נמצאת בשעריים. אמר לו, לא הייתי. אמר לי, מה לא היית? איזה מין תימני אתה? אתה יודע שאייל גולן אוכל שם פעמיים בשבוע? לא, לא ידעתי שאייל גולן אוכל שם פעמיים בשבוע. הוא לא הזמין אותי, מה אני אעשה? בקיצור, אתם יודעים, שעריים, שכונה תימנית של רחובות, מה זה שכונה מקסימה? בתים קטנים של פעם, ותימנים קטנים של פעם, ומסעדות קטנות של פעם. ושם, ברחוב הרצל 53, נמצאת מסעדה שקוראים לה הישראלית, שהיא מסעדה של פעם, איזה של פעם, היא מסעדה חדשה, אבל לא חשוב. היא מסעדה שפתחו שני אחים תימניים, והיא נודעת בכל רחבי עדתנו התימנית המקסימה והחסכנית, במרקים המשובחים שלה. חיש קל שמתי פעמיי לשעריים, הגעתי למסעדת הישראלית בהרצל 53, המסעדה מלאה עד אפס מקום, ולא רק בתימנים אגב, כולם יושבים ורואים שנהרה שפוכה על פניהם, כולם אוכלים במצמוץ שפתיים מרקים, גדולים, דשנים, ולא היה מקום. אז חיכיתי עד שהתפנה שולחן לשניים, ואז התיישבתי, קודם כל מקבלים סלסילה עם סלוף ולחוח. עכשיו, לאלה מכם שיתרע מזלם והם לא תימנים, אז אני אסביר מה ההבדל בין סלוף ולחוח. אתם יודעים, אנחנו התימנים, אלופי הלחם של העולם. הפתגם התימני אומר, כשקובאנה על השולחן, כל יתר הלחמים צריכים להשתחוות. כי קובאנה היא באמת מלכת הלחמים, אבל קובאנה זה אוכל חגיגי של שבת, לא מגישים את זה בדרך כלל במסעדה כפתיחה לארוחה. מגישים סלוף ולחוך, אלה סוג של הפיתות שלנו. סלוף זאת פיתה שטוחה, קצת כמו פיתה עיראקית, אבל יותר קטנה. אופים אותה בהדבקה כזאת על הקירה, על הקירות של הטבון. לחוך זה האינג'רה של התימנים, היא נראית כמו אינג'רה, היא נראית כמו ספוג, רק מלמעלה. מהצד התחתון היא חלקה לחלוטין, היא מאוד מאוד טעימה, אין לה טעם של אינג'רה, אתם יודעים, אינג'רה עשויה מקמח טף מוצס, אז היא מאוד מאוד חמוצה. לחוך זאת פיתה עם טעם חלומי, זה כמו לאכול ענן, יש לה טעם כזה רך ומחבק, כמו חיוך של סבתא תימניה. לפעמים מטבלים את הבצק של הלחוך בחילבה, אבל לא תמיד, זה תלוי בנחתומית שהכינה את הלחוך. בכל מקרה, במסעדת הישראלית מגישים לך את הסלסילה עם הסלוף ועם הלחוך, עם פנחה בריאה של חילבה, של הרוטב התימני שלנו, שלפיו יודעים שאנחנו תימנים, כי כשאנחנו נכנסים לחדר, כולם מריחים שאכלנו חילבה, שלא לדבר מה קורה כשנכנסים לשירותים, כולם יודעים שתימני עשה שם פיפי, כי חילבה מתבטאת בנוזלי הגוף, ועם עגבניות מרוסקות ועם סחוג. כבר על זה אני אומר לכם, אפשר לחגוג, לא צריך יותר, אנחנו חסכנים, בואו נסתפק בסלסילה, בחילבה ובסחוג, וטוב לנו. אבל אז מגיעים המרקים. אני אכלתי שני מרקים, מרק רגל, שאתם יודעים, אתם מקבלים באמת נתח של הרגל, עם העצם, עם התוך של העצם, שיש לומר אגב מוח עצם ולא מח עצם. מוח זה מה שיש בתוך העצם, מח זה שומן. רק שתדעו, לא, אני רק רציתי שתשכילו מעט. מרק רגל, מבשלים אותו, איזה בשר ככה שנמצא קרוב לעצם, אז הוא מאוד מאוד ג'לטיני, והעצם מפרישה ג'לטין, והבשר הוא כזה עם נוכחות, ומוח העצם נמס לתוך המרק, ויש הרבה תבלינים תימניים, וכמובן רסק עגבניות, פפריקה, המרק הוא בצבע ארגמן. הוא ככה צועק כשהוא מגיע לשולחן, אבל המרק, שהוא המלך של המרקים, ואני חושב שזו הגרסה הכי טובה שלו שאכלתי בארץ, וגם בחול, אני חייב לומר, מרק ראש. אתם יודעים, בשר ראש הוא בשר מאוד איכותי, הוא שוב, הוא קרוב לעצמות, כך שיש בו הרבה ג'לטין והרבה נוכחות והרבה טעם של בשר. ומרק ראש, אל תפחדו, אתם לא רואים את הראש בפנים, כן? זה לא שאיזה עין של פרה תסתכל עליכם מהצלחת. אתם מקבלים צלחת של מרק ירוק, ירוק צהוב, כי יש בו גם קורקום, עם כמה תפוחי אדמה ועם נתחים של בשר שמתפרק ככה לרצועות כשנוגעים בו. וואי, אתם לוקחים כף של חילבה, שמים בתוך המרק, מערבבים לאקסטרה טיבול, אחר כך קוראים חתיכות מהלחוך והסלוף, טובלים במרק, מכניסים לפה. אתם יודעים, אתם אוכלים ביס מזה ואתם אומרים, איזה מסכנים, איזה אומללים, איזה באמת בישי גדה. כל יתר בני עם ישראל שלא נולדו תימנים, כי זה באמת הדבר הכי טעים בעולם. אני מאוד 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 ממליץ לנסוע במיוחד לשעריים, לרחוב הרצל 53, ולאכול במסעדה הישראלית. היא פתוחה רק לארוחות צהריים או ערב מוקדם מאוד, ורק בימי חול, כלומר ימים ראשון עד חמישי, מ-11 בבוקר עד 19:00. 19:00 כבר, אתם יודעים, אני מניח שרוב האוכל נגמר. לסיום, אני אגיד שא', את המאפים התימניים, את הלחוך ואת הסלוף, לא עושים בהישראלית, הם קונים אותם, כפי שאמרה לי המלצרית, אנחנו פשוט לא עומדים בלחץ. הם מתרכזים במרקים, וטוב שכך. וסוד קטן לסיום, זה לא ממש בתפריט של הישראלית, אבל אם תבקשו יש, אתם יודעים איך אנחנו התימנים קוראים למשקה חריף? קוראים לו יוזרע. למה קוראים לו יוזרע? כי יוזרע זה במבטא תימני היצר הרע. אז תימנים כשהם רוצים ככה קצת לחתור, הם רוצים לספק את היוזרע שלהם ולשתות קצת יוזרע. אז אחרי שאתם שותים מרק כל כך כבד, ככה כדי לחתוך את השומנים, תקראו למלצרית או עדיף לבעל הבית שהוא אחראי על היוזרע, ותגידו, גיל חובב אמר שיש פה יוזרע שאתם עושים במקום. באופן חצי חוקי, אבל לא חשוב. יש בהישראלית, יוזרע שעשוי כולו מענבי מוסקת, והוא טעים ושקוף ונפלא, וימיס לכם את כל הקלוריות שצרכתם עד שתהיו רזים ושחומים וזמירים כמו אייל גולן. הישראלית, שעריים, הרצל 53, הפסקה קצרה וחוזרים.
ידעתם שפעם העגבניות נחשבו לרעילות? היום נמצא את העגבנייה בכל סלט, אבל כשהאירופאים גילו את יבשת אמריקה ואת העגבניות שגידלו המקומיים, הן נתקבלו בחשדנות בעולם הישן ואפילו הוחרמו לחלוטין במשך תקופה ארוכה. מה הסיבה לכך? לא בגלל איזו מערכת יחסים סבוכה עם מלפפון, או בגלל שהיא גנבה את הפוקוס לגמבה. העגבנייה דומה בצורתה הכללית לכמה צמחים רעילים שהאירופאים הכירו היטב, כמו למשל הבלדונה, שאכילתו הייתה עשויה לגרום להזיות ואפילו למוות. בנוסף, היו מי שטענו שהעגבנייה מעודדת פריצות בגלל גזרתה העסיסית וצבעה האדום העז. ולא רק את העגבנייה קיבלנו מהאמריקות, גם הכותנה המצרית, למרות שמה, הגיעה דווקא מהעולם החדש. ארכיאולוגים מצאו שרידי כותנה בת 6,000 שנה באזורי החוף של פרו, עדות לכך שהכותנה שימשה שם ליצירת חוטי דייג ורשתות בזכות סיביה הארוכים שהעניקו לה את חוזקה וגמישותה. האמריקנים הילידים גידלו והשביחו את הכותנה במשך אלפי שנים, והאירופאים ייבאו אותה כפי שיבאו את תפוח האדמה, הקקאו וכמובן גם את העגבנייה. במצרים זכתה הכותנה להצלחה בזכות האקלים המדברי, שדומה במידת מה לעמקי החוף המדברים של פרו, משם הגיעה הכותנה ארוכת הסיבים במקור. אם אתם מעוניינים לחוות בעצמכם מה הופך בדים מכותנה זו לנחשקים ביותר בעולם, אנחנו מזמינים אתכם להכיר את המצעים של סוהם. מצעים מכותנה ארוכת סיבים איכותית במיוחד, המעניקים נוחות ורקות שאין שני להם. סוהם מציעה לכם 90 ימי ניסיון כדי ליהנות ממוצריה, ואם לא אהבתם אותם, תוכלו להחזיר אותם בקלות וללא תשלום. בקרו בסוהם.co.il, sohm.co.il, או הקליקו על הבאנר של סוהם באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה.
חזרנו, אנחנו באוכל ישראל, ואנחנו בחלק המתכונים של הפודקאסט שלי. אני מזכיר, המתכונים רשומים באתר שלי, foodspy.co.il, ואני רוצה לספר לכם הפעם על מתכון נהדר ועל כמה שאני בן אדם בלתי נסבל, שזה אמנם עובדה ידועה, אבל בואו אני אתן לכם קצת פירוט. מתכון, איך אנחנו ניגשים למתכון? נניח אנחנו רוצים להכין משהו שאנחנו לא יודעים להכין. חינקלי, אוקיי? זה לא המתכון שאני אתן היום, אבל נניח החלטנו שאנחנו רוצים להכין את הכיסונים האלה של הגיאורגים, חינקלי. מה צריך לעשות? צריך ללכת למקור שאתם מכבדים אותו, או נניח שכנה גיאורגית, או ספר בישול גיאורגי שאתם יודעים שהוא ממש ספר טוב, ולקחת משם מתכון, ולבצע אותו בדיוק כפי שהוא נמסר לכם או נכתב לכם בפעם הראשונה. ואחר כך כבר תכניסו את הסגנון שלכם. אפשר גם לנקוט בשיטה אחרת, להצליב מתכונים מגוגל, להגיד, אוקיי, אני רוצה להכין חינקלי, לכתוב חינקלי בגוגל, או אם אתם ממש צעירים אז ביוטיוב, לראות סרטונים או מתכונים כתובים של חינקלי, להצליב ביניהם ולהגיד, אוקיי, זה נראה לי מה שיפיק לי חינקלי טוב, ואז לבצע. אבל אם השם ברא אתכם מעצבנים וברוכי היבריס כמוני, אתם אומרים, לא, אני כבר בפעם הראשונה אעשה את זה בדרכי. למרות שזה מתכון שאתה לוקח ממישהו אחר, אתה ישר מכניס לו את כל השינויים שאתה רוצה. צריך הרבה מזל כדי שזה יעבוד. הפעם אני רוצה לספר לכם על מתכון כזה שגנבתי ללא בושה, שיניתי ללא בושה, והוא יצא לי אידבש, כפי שאומרים אחינו הערבים, אידבש. המתכון לקוח מתוך ספר הבישול הישראלי הטוב ביותר שראה אור בכל הזמנים, שנקרא סבבה, והוא באנגלית, והוא נכתב על ידי בחורה שנקראת עדינה ססמן, וראה אור בארצות הברית, אבל אתם יכולים להשיג אותו גם בארץ, ברשת סטימצקי, באנגלית. הוא הספר הכי יפה, הכי חכם, הכי מגוון, והכי שעושה גאווה בלב, כשמדברים על בישול ישראלי, כי הוא גרסאות מודרניות וחכמות של כל הקלאסיקה של המטבח הישראלי. בספר מופיע מתכון של עדינה ססמן לכרוב שלם במחוות. עכשיו, כשאומרים כרוב שלם, זה לא הכרוב בצורת הכדורגל. חותכים אותו לשמונה פרוסות בריאות ובריונות, תוכבים אותן ככה בצפיפות רבה בתוך מחוות, נותנים להן צריבה, אחר כך מוסיפים טיפה שום, טיפה בצל, שמן זית, כמובן, אמרנו צריבה, צריבה נעשית בשמן זית, יין לבן, מעט ציר בשר, ואופים את זה בתנור, מכסים ואופים בתנור, שעתיים, שלוש, הקרוב, מתקרמל, נמס, יוצאים דברים מדהימים. אני מביט בספר ואומר, יאללה, אני רוצה לעשות כזה, אבל בהיותי פרח, או בהיותי הצ'חצ'וך שאני, אני אומר, מה הקרוב שנמס לתוך עצמו, זה צבע מין ירוק זית כזה עם נגיעות של בז', אני רוצה שיהיה צבעוני. אז במתכון שלי יש, מתחילים מקרוב גדול, אבל הוספתי בטטות בשני צבעים, גם כתומות וגם סגולות שמצאתי במרכול, כן? אני לא שולח אתכם לקנות חומרי גלם בחוות נדירות ומרוחקות, מצאתי במרכול בטטות סגולות, ואם אין לכם בטטות סגולות, תעשו את זה בלי בטטות סגולות, לא יקרה שום אסון. הוספתי הרבה בצל, ויצא תבשיל אפילו עוד יותר מוצלח, אם יותר לי לומר, משל חברתי עדינה ססמן, שאני כבר מצהיר שהיא בשלנית הרבה יותר טובה ממני, אבל הפעם, וואלה, שיחקתי אותה. אז איך מכינים ארוחה שלמה בסיר אחד, ארוחה טבעונית שלמה בסיר אחד, של כרוב במחוות? ובכן, לוקחים כרוב גדול, מקלפים לו את שני העלים החיצוניים, ואז לא צריך לשטוף, כי אתם יודעים, הבפנים לא נגע בסביבה, כך שהבפנים נקי, וחותכים אותו לשמונה פלחים גדולים, יחד עם החלק העצי שבמרכזו ובתחתיתו, לא מפרקים לעלים. להפך, אנחנו רוצים שהחלק העצי הזה ישמור כל פלח כרוב כיחידה עצמאית שאינה מתפרקת. את כל הפלחים האלה אנחנו תוכבים לתוך המחוות הכי רחבה ועם שוליים גבוהים שיש לנו בבית, ואם אין לנו מחוות כזאת, אז אפשר גם בסיר, זה בסדר גמור, כששפכנו רבע כוס שמן זית לתחתית המחוות. ועכשיו, על אש גדולה, צורבים היטב, היטב, היטב את הכרוב. חשוב שפלחי הכרוב יהיו עם החלקים השטוחים שלהם על המחוות, כדי שהם יצרבו בחלק השטוח. אחרי שאנחנו רואים שהלמטה של הכרוב נעשה ממש בצבע חום כהה, אפילו עם כמה נקודות שחורות, הופכים, הכי קל במלקחיים, אבל אם אין, אז עם שני מזלגות, וצורבים גם מהצד השני. לצריבה הזאת, אנחנו כבר מוסיפים, תוכבים בין פלחי הכרוב, גם בואו נגיד, או 10 או 12 בצלצלי שלות כלופים וחצויים, או אם אין לכם שלות, אז שני בצלים שקילפתם וחתכתם לשישיות נניח, תוכבים בין פלחי הכרוב. שוב, המגע עם החום גורם לכרוב להזיע ולהתכווץ מעט, אז ייפתחו לכם פתחים בין פלחי הכרוב, שלתוכם אתם תוכבים את בצלצלי השלות או את שישיות הבצלים שחתכתם. הזהבנו את הכל משני הצדדים. עכשיו אנחנו מוסיפים לסיר 10 עד 12 שיני שום כלופות, לא צריך לקצוץ אותן, אם הן ענקיות, אז לחתוך אותן לחצאים, ושתי בטטות מכל צבע, כלופות, קצוצות גס מאוד, אז בואו נגיד לחתיכות בגודל של קופסת גפרורים, אותן כבר לא חשוב שהן יהיו ממש במגע ישיר עם תחתית הסיר ועם הטיגון, זה בסדר, הן יכולות להיות אפילו על חלקי הכרוב, נותנים מלח ופלפל בשפע, ואז יוצקים מלמעלה משהו כמו רבע עד חצי כוס יין לבן. עדיף יבש, אבל אם יש לכם חצי יבש, זה גם כן בסדר. מביאים את כל זה לרתיחה, מנמיכים להבה, מכסים, ועכשיו, לפי המתכון המקורי, אפשר להכניס את זה לתנור. אני לא היה לי כוח להסתבך עם התנור. השארתי את זה על הקיריים, על אש קטנה, במשך שעתיים. זה הרבה זמן. שעתיים. נותנים לירקות להזיע. אתם תראו, הכרוב יפריש הרבה נוזלים. כשתפתחו את הסיר, אחרי שעתיים, תופתעו לגלות שיש בו יותר נוזלים ממה שעזבתם אותו. כי הכרוב הזיע. אחרי שעתיים, כפי שאמרנו, פותחים, מחזירים את הלהבה לגובה בינוני, ומבשלים עוד משהו כמו 3/4 שעה, עד שכל הנוזלים שהיו בסיר התעדו. הם לא רק מתעדים, הלמטה של הסיר נוצרת בו קרמליזציה, הכרוב והבצל הפרישו סוכרים לתוך הנוזל, ואתם תראו שהלמטה הופך לשחום וסמיך יותר ויותר. כשהנוזלים נגמרים, לא שהסיר יבש יבש לחלוטין ומתחיל להישרף, אבל כשכבר יש בו רק באמת טיפונת טיפונת נוזל דביק וסמיך למטה ושחום, המנה מוכנה, אפשר לאכול אותה כך, ואפשר להגיש אותה עם הרבה אורז לבן, וזה טעים בצורה שחבל לכם על הזמן. אם אתם רוצים עוד מתכונים כאלה, אני מאוד מאוד ממליץ לקנות או לפחות לעיין בספר סבבה באנגלית מאת עדינה ססמן. הוא נמצא ברשת חנויות סטימצקי, כפי שאמרתי. המתכון עצמו בגרסה שלי מופיע באתר שלי foodspy.co.il. אני מזכיר, הוא לא רק נורא נורא טעים, הוא אפילו טבעוני. לפני פרידה, תודה רבה לגיא בינון, העורך והמפיק. תודה לאיתמר סוויסה שבצוות ההפקה, לסרה סילבצקי, מנהלת הקהילות שלנו, אביב שם טוב, מנהל המחירות, רן לוי הוא העורך הראשי, דני תימור הוא המנהל העסקי, ואני דביל. ואני גם גיל חובב, אוכל ישראל. שלום שלום.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.